משנים את החוקים. קידום נושאים בסדר היום הפרלמנטרי. הפודקאסט שייתן לכם הצצה אל מאחורי הקלעים של שינוי חברתי ויאפשר לכם ללמוד איך עושים שינוי חברתי וציבורי תוך עבודה נכונה עם הכנסת והממשלה. אני זוהר לוי ואני יועצת לרגולציה וקשרי ממשל. שלום למאזינים ולמאזינות שלי. היום אני מתכבדת לארח באולפן את רועי ולר, עורך הדין לשעבר יועץ בכיר ליו"ר ועדת הכספים בכנסת, סטס מיסז'ניקוב, שלימים הוא גם היה ראש המטה של השר כשהוא כיהן כשר התיירות, והוא אחרי שהוא עזב את הכנסת והממשלה הוא גם הספיק להיות מנכ"ל המועצה האזורית גוש עציון, והיום הוא בעל משרד עורכי דין בתחום הרשויות המקומיות והמכרזים. אז שלום רועי, מה שלומך?
היי זוהר, איזה כיף להיות פה.
איזה כיף שאתה פה. רועי, אנחנו נפגשים פה היום ככה כדי לספר למאזינים ולמאזינות שלנו על הליך חקיקה שאתה קידמת ויזמת בעצמך, אמנם בפוזיציה של עוזר יו"ר ועדת הכספים לשעבר, חבר הכנסת סטס מיסז'ניקוב, אבל בנושא שאני בטוחה שיכול ככה לעניין את המאזינים והמאזינות שלנו. אז בוא תספר לנו ככה מה קידמת, וככה נצלול לאט לאט לפרטים ולדיטיילס, ואני בטוחה שתוכל להעניק זוויות מעניינות למאזינות ולמאזינים על דינמיקה ועל אופי קידום יוזמת חקיקה, שלמעשה יוזמת חקיקה פרטית שמגיעה מטעם הכנסת.
טוב, קודם כל זו הזדמנות מצוינת, כי עכשיו החוק חוגג בר מצווה, פחות או יותר. כל הסיפור מתחיל איפשהו ב-2007, שאז אני יועץ פרלמנטרי של סטס מיסז'ניקוב, ואנחנו, כמו כל יועץ פרלמנטרי, מתעסקים, מחפשים הצעות חוק, רעיונות, שאילתות, הצעות לסדר היום, משהו כדי להשפיע על סדר היום, להטביע חותם תקשורתיים.
אני כבר עוצרת אותך, רועי, כי אני חושבת שכבר אמרת משהו שהוא מאוד משמעותי. חברי כנסת ויושבי ראש ועדות ויושבי ראש בדולות, לא משנה באיזה תפקידים נוספים, איזה כתרים נוספים הם נושאים על ראשם, מחפשים בולטות בסדר יום פרלמנטרי ובסדר יום תקשורתי, וכחלק מזה אתה חלק מהצוות הלשכה ואחד מהיועצים הבכירים של יו"ר ועדת הכספים, ואתה כחלק מהתפקיד אמור להביא ליו"ר ועדת כספים יוזמות שיקדמו אותו בסדר היום הציבורי.
זה נכון, זה לא משנה כמה בכיר חבר הכנסת או השר, בסופו של דבר כולם ניזונים מהתקשורת וכולם מחפשים את הבולטות התקשורתית הזאת, וככל שיש לך אותה עדיף בתחומים שלך, אבל לא חייב. ככה אתה מקבל יותר השפעה ויותר שליטה על סדר היום. ואת רואה הרבה מאוד חברי כנסת והרבה מאוד ח"כים שהראש שלהם בכלל לא ימצא בדבר הזה, והם נשענים אך ורק על הצוות שלהם. אז כמו שאמרתי, איפשהו ב-2007 אני קורא כתבה בוויינט על אדם שנפטר במהלך אימון שגרתי לגמרי בחדר כושר. כתבה מספרת שהוא שהיה לו איזשהו אירוע רפואי, מחלת לב, כנראה שלא הובחנה.
מת על ההליכון.
מת על ההליכון, נפטר על ההליכון.
שלא נדע.
והכתבה ממשיכה ומספרת באיזושהי שורה קצרה של איתי גל, שאומרת שמכוני הכושר זה אחד המקומות הכי מסוכנים שיש. אוקיי, זה נשמע, זה באמת נשמע מעניין. והוא גם ממשיך שאם היה במקום דיפיברילטור, שאז אפילו לא ידעתי איך להגות את השם המסובך הזה, אם היה במקום דיפיברילטור...
מה זה דיפיברילטור?
דיפיברילטור זה מכשיר...
מכשיר
החייאה. מכשיר החייאה שמשגר זרם חשמלי ללב במקרה של הפרעת קצב, ובעצם מסדיר את פעולת הלב. ואם היה מכשיר כזה בחדר כושר, כנראה שהחיים של אותו הבן אדם היה ניצל, וממשיך שם ש-8,000 או 9,000 איש מדי שנה נפטרים מאירועים קרדיולוגיים במרחב הציבורי, ואם היו מצילים, אם היה מכשיר כזה, הם היו ניצלים. אוקיי, זה מתחיל להיות, זה מתחיל להיות מעניין, ויותר משזה מעניין, אז יש לי הצעת חוק ביד. אוקיי, מיד פותחים את החקיקה, את החקיקה, מסתכלים איפה זה, איפה זה יכול לפגוש אותנו. המקום הטבעי זה חוק רישוי עסקים, מכוני כושר, את מסתכלת, ואת אומרת לעצמך, זה לא נמצא שם, אין שום חובה להציב את הדבר הזה. יש מרחקים בין מכשירים, יש חובה לשים ערכת עזרה ראשונה, את יודעת, עם הפלסטרים האלה, אבל אירועים קרדיולוגיים לא נמצא שם.
אתה מתחיל למעשה בעקבות הכתבה, המיינד שלך ישר מוביל אותך לתוך המתחם שבו הראה האירוע הטרגי, מכוני כושר, אבל לימים אתה מבין, אני מתארת לעצמי עוד מה תספר לנו, שבכלל אזורים ומתחמים ציבוריים, לפי התקנות, אינם מכילים את חובת הצבת מכשירי ההחייאה,
זה נכון? זה נכון. בעצם שאת מסתגלת על האירוע הנקודתי, ואת מסתגלת על, על אותו מקום, ואת מסתגלת על המרחב הציבורי, את מבינה שכל כל המרחב הציבורי בעצם נמצא באותו הסיכון. זה יכול להיות גם חתונה ואולם אירועים, זה יכול להיות גם קניון, וכמובן אצטדיון כדורגל שבו יש לא מעט אירועים קרדיולוגיים, ואנחנו מכירים כאלו גם אפילו בשנה האחרונה.
בטח ההתרגשות היא רבה באצטדיוני הכדורגל,
וגם כדורגלנים הם חשופים לאירועים כאלו, וראינו את זה בשנה האחרונה. ואת אומרת, דבר כזה, מכשיר החייאה כזה נחמד שלא עולה יותר מדי, יכול להציל חיים. אנחנו מדברים על 8,000-9,000 איש בשנה, וזה משהו משמעותי.
אז מה אתה עושה מפה, רואי? אתה מזהה בעצם את ההזדמנות הגדולה, במובן של גם, במובן הציבורי, הצלת חיים, הצעת חוק שהיא ערכית ואמורה להיות בסטטוס קוו, ככה מאחדת אופוזיציה וקואליציה, כי מי יתנגד בימינו בכנסת למכשירי החייאה.
ברור.
וגם מזהה את הפוטנציאל של חבר הכנסת שלצידו אתה עובד, יו"ר ועדת הכספים, ואיך מפה אתה מתקדם?
אז יש לנו הצעת חוק ביד, כותבים אותה תוך, מקבלים את הנתונים, שואלים את מרכז המחקר והמידע של הכנסת, מתחילים קצת להתעניין.
מה עושה מחקר המידע?
מרכז המחקר והמידע, מ-מ-מ של הכנסת, בעצם הוא הכלי של חברי הכנסת להבין יותר טוב את התחומים שלהם, לבקש מחקר או מחקר משווה, ולאסוף נתונים בצורה אקדמית על התחום שבו הם אמורים לפעול.
אז אם אני מבינה נכון, חבר הכנסת יו"ר הוועדה פונה, יוצאת פנייה אישית ממנו.
נכון, הזמנה בעצם לקבל מידע ומחקר על תחום מכשירי החייאה במקומות הציבוריים, איפה זה נמצא בעולם, כמה השכיחות של זה, של האירועים האלו במדינת ישראל, ואנחנו מקבלים את זה.
אתם מקבלים, וזה הופך להיות למעשה חומר רקע ורציונל להצעת החוק שלכם, ובהמשך משרת אתכם בקידום הדיונים מול הממשלה ובוועדה.
נכון, אבל אנחנו באותה נקודה נמצאים בעצם במקום מאוד, נאמר, תמים. תמים כי ברור שזה הצעת חוק, ואין לה משמעות כמעט כספית, ואין פה שיקולים של אופוזיציה וקואליציה, והיא אמורה לעלות בהסכמה ובתמיכה מלאה, היא אמורה, אנחנו יודעים שהיא מצילה חיים, היא אמורה לעלות לדיון ולחקיקה.
אתם כותבים, אני ברשותך ככה רוצה לחדד ולשאול, בשלב הזה אתה כותב לבד את הצעת החוק, אני מתארת לעצמי שבהתייעצות עם יועצים משפטיים וכולי, נכון. אבל יוזמה שלכם
היוזמה
מתוך
מתחילה,
הכנסת
היוזמה
לא,
מתחילה בכתבה,
לא קשורה בארגונים אזרחיים בשלב הזה.
לחלוטין לא. אנחנו מתחילים מכתבה בעיתון, חצי יום עבודה של לקבל ולאסוף את הנתונים, ופשוט פותחים את תבנית החקיקה כמו כל חוק אחר, כותבים מה אנחנו רוצים שיהיה, ובאיזה מקומות אנחנו חושבים שראוי שזה יהיה, מגישים את זה ללשכה המשפטית, קצת עבודה מול הלשכה, דיוקים משפטיים שהיו נדרשים, וקדימה זה מונח על שולחן המזכירות. עכשיו, קוראים באותו הזמן שאנחנו מניחים את הצעת החוק על שולחן המזכירות, שני דברים מעניינים. הדבר הראשון,
אני רק עוצרת, ואני רוצה לחדד את הטרמינולוגיה, כי אני נתקלת הרבה בבלבול של חברה אזרחית. השלב בו הצעת החוק עוברת למזכירות, בטרמינולוגיה של אנשי הכנסת נחשב הגשה. הוא עדיין לא הנחה על שולחן הכנסת, למעשה מזכירות הכנסת מגישים לה את הצעת החוק, לאחר מכן היא עוברת מיד ללשכה המשפטית, ורק אחרי שהיא מאושרת על ידי הלשכה המשפטית, היא מונחת על שולחן הכנסת ל-45 ימים.
כן, זה נכון. זה נכון. ומיד כמו שאני אומר שאנחנו מגישים את הצעת החוק, קוראים שני דברים מעניינים. הדבר הראשון שקורה, שהרבה מאוד חברי כנסת, אז היה קצת יותר מותר ויותר ליברלי, פתאום חושבים ביחד על אותו הנושא. אני לא אגיד מעתיקים, אבל הם מקבלים השראה מאותה הצעת חוק, ופתאום את רואה נושא שהוא מאוד מעניין, הרבה מאוד חברי כנסת מגישים בלי קשר לזה את הצעת חוק קדומה.
מה שנקרא בלי קשר או עם קשר.
לחלוטין.
חברי וחברות כנסת אוהבים לשכפל הצעות חוק שהונחו והם מזהים בהם פוטנציאל.
נכון.
ובסופו של דבר הכל מגיע מאותו מניע, בדיוק המניע של יו"ר ועדת הכספים דאז סטס מיסז'ניקוב, שלא ציינו שהיה חבר במפלגת ישראל ביתנו, וגם הם רוצים לזכות מהתעודה התקשורתית והפרלמנטרית של קידום החוק.
נכון, זה נכון. הדבר השני שקורה שמאוד מעניין, שלוביסטים שגם הם רואים הצעת חוק ומזהים את הפוטנציאל שלהם, את הפוטנציאל של הצעת החוק, ניגשים ומנסים לראות איך הם דוחפים את הלקוחות שלהם לתוך הצעה, או בעצם עם שינויים כאלו ואחרים, איך הלקוחות שלהם יתחילו לראות את זה.
אתה בעצם, אני מפרשנת את המילים הגבוהות שלך לשפה בגובה העיניים. הצעת החוק מונחת על שולחן הכנסת.
ויש מי שמנסה לגזור את הקופון על הצעת החוק.
באותו השלב, למעשה הציבור כולו יכול לראות אותה, לקרוא אותה ולעיין בה, והלוביסטים עושים את עבודתם, יש לומר, ומנסים לראות האם הלקוחות הספציפיים שלהם יכולים ליהנות מרווח כלכלי, שיגזר ממסגרת הצעת החוק והכוונות שלה.
נכון, זאת אומרת, אם אנחנו כבר הפעלנו את הדפיברילטור, את מכשיר ההחייאה האוטומטי, למה שהוא לא ישדר קריאת חירום לאיזשהו מוקד קרדיולוגי. במקרה יש לנו 2-3 כאלה בארץ, אז אולי אחד מהם יקבל את הקריאה ויקבל על זה את את הרווח, הוא ירוויח מהדבר הזה.
ואיך אתה מתמודד או מגיב ליוזמות של חברות פרטיות מהמגזר העסקי, למעשה להשתלב בצורה כזו או אחרת בתוך הצעת החוק שאתם יוזמים?
אז א', זו שאלה מצוינת, אבל א', באותו השלב אנחנו באים ואומרים, אנחנו קובעים את העיקרון, החקיקה הראשית, זאת שמונחת על שולחן הכנסת, היא לא עוסקת בכלל באיזה עוצמה ובאיזה מכשיר ואיפה זה יוצא ולמי יהיה המפתח לדפיברילטור. זה בסופו של דבר זה התקנות. זה שלב מאוד מאוד חשוב שהמשרד האחראי שיקבל את האחריות על החוק הזה, השר, שיקבל את האחריות על החוק הזה, הוא זה שיתקין. ולכן נוח מאוד לדחות הפניות האלו, לבוא ולהגיד זה לא הזמן המתאים. בואו תעזרו לנו לקדם את הצעת החוק הזאת, שאם אתם מסכימים לעיקרון ולרציונל שלה, אז בואו תעזרו לנו בשלב הזה, ואחר כך אתם תנסו להתקדם באופן עצמאי.
רועי, אז אנחנו ברשותך ככה נעשה קצת סדר בתהליכי החקיקה, ולמעשה מרגע שהצעת חוק מונחת על שולחן הכנסת, ואמרנו ביחד שהיא צריכה להמתין 45 ימים להערות ציבור, אלא אם כן
יש דחיפות מיוחדת, אפשר לקצר את הזמן הזה.
יו"ר הכנסת יכול להחליט שהיא תהיה הצעת חוק בפטור מחובת הנחה. למעשה השלב הבא, וזה השיבר של הליך החקיקה בכנסת ובממשלה, נקרא ועדת השרים לענייני חקיקה.
או בכינויו מפעל הנקניקיות.
זה כינוי שלא שמעתי עד היום, והוא בהחלט מאוד סקסי. אבל עוד מעט תספר לנו על מה קורה בוועדת השרים לענייני חקיקה. אולי נציין עבור המאזינים והמאזינות שלנו, שזוהי ועדה ממשלתית שיושבים בה שרי הממשלה בראשות שר שרת המשפטים שמנהלים אותה באופן קבוע בימי ראשון, ואמורים לתת את עמדת הממשלה לגבי כל הצעת חוק שעולה, גם פרטית וגם ממשלתית. בהנחה והצעת החוק מקבלת את תמיכת הוועדה, היא עוברת באופן אוטומטי לקריאה טרומית במליאה, ובהנחה ולא, במקרים רבים זה סופה.
כן.
אז אתם מגיעים לפתחה של ועדת השרים לענייני החקיקה,
עם הצעת... שמחים וטובי לב, מגיעים הצעת חוק מצילת חיים, ואנחנו מגיעים אליה, מניחים אותה, ובסופו של דבר, באותו היום, היא עפה כמו שהיא מגיעה. היא עפה, ואנחנו לא יודעים למה. אנחנו מבינים שבשורה התחתונה, הממשלה לא תתמוך בהצעת החוק. ואז אנחנו מנסים להבין למה אין לנו עימוקים, אין לנו הסברים, אנחנו לא יודעים גם מי הצביע...
מי הצביע בעד ומי הצביע נגד.
ומי נמנע ומה, ואיזה משרד ממשלתי תמך או התנגד. בוא נגיד את זה ככה, ועדת השרים לענייני חקיקה זה מקום שהיה אמור להיות פתוח ושקוף בגלל המעמד הכל כך משמעותי. כי אם ועדת השרים לענייני חקיקה באה ומאשרת את הצעת החוק הפרטית, כמעט מובטח שהצעת החוק תהפוך להיות חוק. אבל אם היא תתנגד, זה לא יקרה.
אני רוצה ככה להגיד מהניסיון האישי שלי, ואני בשיחות רבות אומרת, ועדת שרים לענייני חקיקה זה חור שחור. לצערנו אין שקיפות ואין פרוטוקולים של הוועדה. אנחנו יכולים במקרים רבים לעבוד מול השרים טרם הוועדה, ולשלוח את ניירות העמדה ולנסות להשפיע ולשכנע. בסופו של דבר, אם לא נפעיל קשרים אישיים, ככה של יועצים בכירים או שרים שנכחו בתוך הדיון, אנחנו לא באמת מכירים את המהות של התנגדות שרי הממשלה. אני גם יוסיף ואציין שהיו יוזמות שונות ואחרות במהלך השנים לפתוח את דיוני ועדת השרים לענייני החקיקה לציבור ולפרסם פרוטוקולים, אבל הם נשללו על ידי שרי הממשלה מטענה שהשרים אינם מחויבים לתת דין וחשבון לציבור בתמיכתם או בהתנגדותם להצעת חוק הזו או אחרת, כי הם לא בהכרח, זה סליחה ככה על הפרשנות, אבל ההתנגדויות לא חייבות תמיד להיות ענייניות, אלא הם בעיקר יכולות להיות גם מתוך שיקולים פוליטיים.
כן, הם בעיקר מתוך שיקולים פוליטיים ומסע ומתן שיוצאים רגע החוצה שני שרים ודנים בנושא הזה, והרבה מאוד הדברים לצערי הם לא מקצועיים. זאת אומרת, אני משווה את זה לעולם האזרחי שממנו אני מגיע כעורך דין, אתה מצפה שיהיה איזושהי הנמקה, נימוק, סיבה שאתה תוכל לעתור, לערער, למה דחו את הצעת החוק? ואתה לא מקבל שום דבר. וזה מרגיז, וזה מכעיס, ויותר מזה, אין לזה באמת, בתמונת המצב שאנחנו נמצאים בה היום, אין לזה שום סיבה בעולם למה הצעות החוק שנידונות לא יהיו שקופות. ועדת השרים צריכה לחשוף את כל הפרוטוקולים.
ואתה בכל זאת יועץ בכיר של יו"ר ועדת כספים.
ואני יועץ בכיר של יושב ראש ועדת הכספים.
מהקואליציה.
ואנחנו מגישים הצעת חוק שהיא על מפלגתית, הכל בסדר, מצילה חיים, אין מחלוקות, ואנחנו עפים כמו טיל, או אם אני משתמש בטרמינולוגיה רפואית, שזה בעצם עניינה של הצעת החוק, המצב שלה קשה ולא יציב, כמעט אנוש.
ואני בכל זאת בטוחה שאתה יודע להשתמש בקשרים שלך עם משרדי הממשלה והשרים, ובכל זאת לזקק את סיבת ההתנגדות הממשלתית.
נכון. עכשיו, זו הנקודה שבה אנחנו מתחילים להבין שכמה שהצעת החוק הזאת תהיה נחמדה וטובה ומצילת חיים, זה לא יעבוד ככה, ואנחנו מתחילים לשחק בפוליטיקה. אז כמה דברים אנחנו עושים? קודם כל, אנחנו מבקשים ומפעילים את מרכז המחקר והמידע של הכנסת, כדי שיגיד לנו כמה הצעת החוק הזאת עולה. בא משרד האוצר ואמר שגילינו, הוא אמר, תשמעו, הצעת החוק הזאת עולה 100 מיליון שקל בשנה. עכשיו, אתה לא יודע אם לצחוק או לבכות או סתם להתעצבן. 100 מיליון שקל למכשיר החייה שעולה 2,000 שקל, $2,000, בסוף אתה קונה מכשיר החייה אוטומטי, זה לא טייסת F-16. 100 מיליון שקל בשנה, אתה לא מתבייש? תומר, זה גם השרים שיושבים שם, את באה ואומרת, אתם קוראים את הצעת החוק, אתם מסתכלים עליה, אתם לא מרימים גבה שמדובר על 100 מיליון שקל בשנה? אז אנחנו מבקשים הצעה, את המחיר מהכנסת, ואומרת הכנסת, זה לא 100 מיליון שקל, זה 4 מיליון שקל בלבד בשנה. זהו.
רואי, גם ככה למען המאזינות והמאזינים, נספר ונשתף שהצעות חוק שמגיעות לוועדת השרים, בהנחה והן נחשבות הצעות חוק תקציביות, משמע, מעל 5 מיליון שקלים.
היום זה כבר 6.1 או 6.2 מיליון שקל, זה נכון.
אי שם ב-2007-2008, אנחנו מדברים על 5 מיליון שקלים. עד 5 מיליון שקלים אין צורך באישור תקציבי של משרד האוצר. כל הצעה שעולה בערכה התקציבי על 5 מיליון שקלים, דורשת אישור מיוחד של משרד האוצר, ונחשבת כהצעת חוק תקציבית.
ואם הממשלה לא תומכת בה, נדרשים 50 חברי כנסת, לא פחות, כדי להעביר אותה. זאת אומרת, זה כמעט חסם בלתי אפשרי בפני חקיקה פרטית.
נכון מאוד, ולמעשה אתם, ואני מתארת לעצמי, יו"ר ועדת הכספים וצוות הלשכה, מזהים שהעומדן הכלכלי שמשרד האוצר מעמיד לטובת יישום הצעת החוק הזו, היא מופרכת ואינה קשורה במציאות, והולכים מאחורי הקלעים כדי לגרום למשרדי הממשלה להבין שהעלות התקציבית היא נמוכה מ-5 מיליון שקלים, משמע אין מדובר בהצעת חוק תקציבית, וההצעה משמעותה להציל חיים של אזרחים ואזרחיות במרחב הציבורי במדינת ישראל.
בדיוק, בדיוק. אנחנו באים ואומרים, תשמעו, הנתונים שנותנים לכם, הנתונים שמסרו לכם במשרד האוצר, הם פשוט לא נכונים. ואנחנו באים ומגבים את זה במסמך שהכינה הכנסת, ופתאום אנחנו כבר בשיח אחר. זה לא 100 מיליון שקל כל שנה בתקציב המדינה, וזה לא תקן של כוח אדם. אנחנו מדברים פה על משהו שהוא כמעט טייס אוטומטי, אתה לא, אין עליו הוצאה תקציבית, והוא מביא, מציל חיים. ויותר מזה, אנחנו מתחילים לגייס את החברה האזרחית. אמרנו, אנחנו מפשילים שרבולים ומתחילים להתעסק בפוליטיקה. אני מביא את יושב ראש איגוד הקרדיולוגים, פרופסור בזי לואיס, ואני אומר, תן לי בבקשה נייר עמדה, שאומר מה המשמעות של הצעת החוק הזאת. כמה אנשים אתה מציל? אני מביא את מדה, ואת הגופים האזרחיים שיבואו ויתנו את דעתם. והיא מאוד מאוד חשובה. אבל עם זה, ועם כל הכלים האלה, אני כבר יכול להתחיל לצאת למלחמה.
בעצם אתה מבין שכדי להצליח להשפיע על דעת הקהל הציבורית, ובאמצעותה להשפיע על עמדת השרים, חברי וחברות הכנסת, אתה נדרש להתחיל לייצר רוח גבית, דרך הציבור, דרך החברה האזרחית. אתה
משמעית.
קורא להם, מביא להם את הצעת החוק ואומר להם, בואו, תביאו נתונים, תגבו אותי גם ברמה הסטטיסטית, גם ברמת העלויות וגם ברמת הנחיצות של הצעת החוק.
נכון, חד משמעית. החברה האזרחית היא חלק חשוב, חשוב, חשוב ביותר בכל הצעת חוק, בכל הליך חקיקה שמתקיים בכנסת. הוא חשוב וחיוני, אבל בלי איזשהו כוח פוליטי שדוחף שם מאחורה, בלי חבר כנסת, יושב ראש ועדה, שר, שדוחף מאחורה, זה לא קורה. והמשחק הזה שבין החברה האזרחית והמרחב האזרחי, האקדמיה, הכנסת, בלי השילוב הזה, הדברים לא קורים. וצריך להכיר את הדברים האלו לפני שיוצאים לכל מאבק. עכשיו, אנחנו גם יוצרים עוד משהו, והוא גם חלק מהמשוואה הזאת, וזה קואליציות. כי אנחנו מבינים שאם הסיפור פה הוא לא קואליציה ואופוזיציה, אז אין שום בעיה לשתף פעולה עם חברי כנסת אחרים. ואז בעצם אנחנו מתחילים להרחיב את המעגל הזה, ואנחנו מקבלים עוד תמיכה. וחבר הכנסת פרופסור אריה אלדד התגייס לנושא הזה, ויושב ראש ועדת עבודה, הרווחה והבריאות לשעבר, חבר הכנסת גלנטי, זכרונו לברכה, גם דחף את הדברים האלו, ובעצם ברגע שיש לך משהו ביד, יש לך רעיון טוב ביד, וצריך לייצר את הקואליציות האלו, הדרך כמעט פתוחה.
ואיך אתה עובד במסגרת הקואליציה הזו? אתה מבקש מהם, בואו תעזרו לי מול שר האוצר, בואו תעזרו לי מול שר המשפטים, בואו, אתה ככה מזהה את המוקשים שלך בתוך הממשלה ושולח אותם, או מבקש אותם ככה ליתר דיוק, לסייע לך בקידום ההצעה ומהותה?
א', כן, אנחנו, קודם כל סטאס היה באותו הזמן יושב ראש ועדת הכספים. עכשיו שאתה יושב ראש ועדת הכספים, אתה כמעט לא צריך אף אחד. הוא מאוד מרכזי, ואף אחד לא הולך לריב איתך על שום חוק, כי הממשלה צריכה אותך, וכולם צריכים אותך, וראש הממשלה צריך אותך, ושר האוצר צריך אותך. אם יש לך גם איזשהו רעיון טוב להצעת חוק, אז זה בסדר, זה עובד.
זה בהחלט אחת הפוזיציות הסקסיות ביותר, והמשפיעות ביותר בכנסת.
אבל בסוף אתה עובד בכנסת, ואתה צריך לקדם דברים בכנסת, ואתה חייב שהצעת החוק שלך תיכנס לדיון ותעלה מהר ותרוץ, ואתה צריך את כולם, אתה מסתכל ימינה ושמאלה ואתה מבין שזה נושא חשוב, ואתה פשוט אף איתו קדימה. אתה מגייס את חברי הכנסת ואתה מגייס את התקשורת גם אם אתה צריך, ואתה מביא, היינו בתהליך החקיקה, אנחנו באנו ואמרנו, אנחנו שמענו על זה, ואנחנו ראינו שגם השטח מתחיל להגיב ומציב מכשירי החייה באופן וולונטרי, ופתאום מגיע יושב ראש איגוד העולמות והוא אומר, תשמע, אתה רואה את הסבתא הזאת? היא חטפה אירוע קרדיולוגי בחתונה של הנכדה שלה על רחבת הריקודים, והמכשיר החייה האוטומטי הציל אותה, הציל את החיים שלה. סיפור, ברוך, זה סיפור אמיתי, זאת אומרת, זה באדם אמיתי שאתה יכול להסתכל לו בעיניים, אתה אומר, אני הצלתי את החיים שלו, וזה game changer.
סיפורים אישיים, ככה מניסיוני האישי רב השנים, הם תמיד מפתח להגיע ללבבות של קובעי מדיניות ובכלל של כולנו. ואיך אומרים, אם פעם היו אומרים תמונה אחת שווה אלף מילים, אז שמעתי באחד הפודקאסטים שאני מאזינה להם, אחד ביום.
מצוין.
שסיפור אישי אחד שווה אלף מילים.
בסוף אתה מצליח לחבר את הסיפור האישי, לחבר אותו למדיניות, לחבר אותו למצוקה, לחבר אותו ללקונה, ודי פתרת את העניין.
רואי, ובכל זאת הצעת החוק שלכם, אני חוזרת רגע צעד אחורה, קיבלה התנגדות מוועדת השרים לענייני חקיקה. בעצם אתם נמצאים, אמנם שיניתם דיסקט ואתם מתחילים לעבוד עם חברה אזרחית ולקבל גיבוי לחשיבות של הצעת החוק, אבל למעשה אין כמעט דרך לגיטימית לקדם את הצעת החוק לולא אישור ותמיכה של ועדת השרים לענייני חקיקה, שגם נגיד ונציין שהיא גם מפעילה באופן אוטומטי, ברגע שהיא תומכת, מפעילה באופן אוטומטי את המשמעת הקואליציונית שמחייבת את כל חברי הקואליציה לתמוך בה בקריאה טרומית במליאה. אז מה אתם עושים מפה? איך אתם מצילים אותה מההתנגדות של ועדת השרים?
קודם כל אנחנו מתחילים להפעיל הרבה מאוד לחץ על ועדת השרים, ומגישים ערר על ידי אחד מהשרים שמבין את החשיבות של, הצעת החוק. זאת אומרת, ברגע שיש לי ערר, זאת אומרת, זה מונח עוד פעם לפתחה של ועדת השרים, ועם הנתונים התקציביים, ועם החברה האזרחית, והאירוע הזה שאנחנו יוצרנו תקשורת, אנחנו בעצם קיבלנו את הארסנל המלא של הכלים שלנו, ובאותו שלב הרבה יותר קל לנו לבוא ולהעביר את הצעת החוק. טלפונים כמובן לשרים, טלפונים לעוזרי השרים לוודא שהצעת החוק הזאת שלא יעשו שם שטויות בממשלה, והצעת החוק הזאת תעלה ותעבור, ואנחנו נמשיך בתהליך החקיקה.
למעשה כל שר, חבר ועדת שרים, יש אפשרות להגיש ערר על החלטת הוועדה ולהביא לדיון נוסף בהצעת החוק. אני אגיד שבמקרים רבים דווקא הערר, אני רוצה להגיד גם כשהצעת חוק מקבלת תמיכת ממשלה, אז אחת הטקטיקות כשמתנגדים להצעת החוק זה להפעיל את אחד השרים שיתנגד להצעת החוק ויניח עליה ערר, ואז זה תוקע אותה.
זה תוקע אותה אם לא הורג אותה לחלוטין.
אם לא הורג אותה, ובמקרה שלכם אתם מפעילים את אחד השרים או מבקשים תשומת לב של אחד משרי הוועדה שמגיש ערר ומביא לדיון מחודש בוועדת השרים, כשאתם כבר ערוכים יותר ברמה הציבורית והמקצועית.
אין מצב שהצעת החוק הזאת לא עוברת את ועדת השרים, טלפונים לשרים, ביום ראשון או ביום חמישי שלפני כן, לוודא שכל החשבונות סגורים, והצעת החוק הזאת היא נכנסת ועוברת כמו גדולה בוועדת השרים. העוזרי השרים כבר מתודרכים, הם יודעים, והחשבון שלהם ברור, הצעת החוק הזאת היא עוברת.
ואין לה עלות תקציבית, לפי המספרים החדשים.
אין לה עלות תקציבית, והחברה האזרחית תומכת, וגורמי המקצוע והקרדיולוגים כולם תומכים, זאת אומרת, זה שטות מוחלטת, שטות מוחלטת אם התנגדו להצעת החוק הזאת. ובעצם לוקח כמה שבועות, פשוט עניין של תזמון החקיקה, לוקח כמה שבועות, והצעת החוק הזאת, עוברת ועדת שרים לענייני חקיקה, עוברת פה אחד כמובן, ומשם מתחילה המרוץ בכנסת. אבל אם אנחנו חשבנו שהמרוץ בכנסת, עם האישור של ועדת שרים, יהיה סוף פסוק, אז אנחנו טעינו. הצעת החוק הזאת באמת עוברת קריאה ראשונה, וקריאה שנייה, וקריאה שלישית, ואין הסתייגויות. ואת חושבת שאת יכולה לברך, ואומר אז בזמנו חבר כנסת מסז'ניקוב, הוא אומר, לא בכל יום יוצא לחבר כנסת להציל חיים. וזה באמת, להציל חיים, לא בעתיד, לא אולי, אלא 8,000-9,000 איש בשנה, מקבלים אירוע, חוטפים התקפת לב או אירוע קרדיולוגי, והחיים שלהם יכולים להינצל. ואז אנחנו מגלים ש... השר שאחראי להתקין את התקנות, בעצם לקבוע איזה מכשיר יהיה וכמה ג'אול הוא ישדר ואיפה זה יוצב בקניון, האם זה בעמדת הכניסה או בעמדה מרכזית, פשוט לא מתקין את התקנות. זה יושב בין משרד התמ"ת, היום זה הכלכלה, לבין משרד הבריאות שהוא הגורם המקצועי, והם רבים ואין תקנות. חוק נחקק ואין תקנה, אי אפשר לסיים אותו. בלי שיניים.
שזה למעשה אחד הדברים הכי משמעותיים, כי כשאנחנו מעבירים, כשעוברת חקיקה בכנסת, במליאת הכנסת, למעשה חוקים רבים דורשים התקנות.
השר יקבע בעצם איך ליישם את החוק הזה.
ולולא התקנות, למעשה החוק לא יכול להיאכף, הוא גם לא יכול אפילו לצאת לביצוע.
נכון.
ואתם הבאתם הישג גדול לחבר הכנסת מסז'ניקוב, יו"ר ועדת הכספים, אבל בפועל לא מצליחים להטמיע את השינוי האמיתי שביקשתם להציל
אחד, חיים. החיים של באדם אחד לא ניצלו. זאת אומרת, יש הצעת חוק, והשם של חבר הכנסת רשום ברשומות יחד עם שאר חבר הכנסת, אבל אף אחד לא ניצל, כי לא קבעו איך לעשות את הדבר הזה. והרבה מאוד פעמים חושבים שקריאה שנייה וקריאה שלישית בכנסת ופרסום ברשומות זה סוף הסיפור, אבל מי שמכיר את המסדרונות של הכנסת ומי שיודע לעבוד עם הכנסת מבין שזו רק ההתחלה של הסיפור, של ההתחלה של המאבק, של העבודה מול הפקידים, של העבודה מול השרים. מול הלשכות המשפטיות במשרדים, כדי לבוא ולשכנע איך הדברים האלו באמת צריכים לעבוד, ושם זו הנקודה להשפיע. אמנם יש בקרה אחר כך של הכנסת, אבל ברגע שהמשרד החליט, אז זה סוף הסיפור. ואנחנו מזהים את הבעיה בין משרד הכלכלה, בין משרד התמ"ת לבין משרד הבריאות, ואנחנו אומרים, רגע, לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. עוברים חודשיים, עוברים 3 חודשים, אין שום תקנות. מרימים 2 טלפונים, כל אחד חושב שזה בתחום אחריותו של השני, ואין תקנות. אמרנו בסדר גמור, חבר הכנסת מסז'ניקוב בא ואומר בסדר גמור, הבנתי את העניין, מודיע בצורה לא רשמית לשרים, אתם רוצים שינויים תקציביים, אתם רוצים תקנות תקציביות כאלה ואחרים, אתם רוצים שידונו בנושאים שחשובים למשרד הבריאות, בסדר גמור, אני מחכה קודם כל תתקינו את התקנות, תסגרו בין הלשכות המשפטיות שלכם מה שאתם רוצים, אני רוצה תקנות על שולחן הכנסת. את יודעת מה? זה פשוט קרה.
אני חושבת שזה כמו באמת להשתמש בכוח שלך בצורה הנכונה, וסטס, כמו שאמרנו לאותם ימים, דאז חבר ועדת כספים, גם הוא בצורה מסוימת יושב על השיבר של האוצר, ואנחנו רואים את זה הרבה בכנסת. יו"ר ועדת כספים יכול לשים אולטימטום למשרד האוצר.
נכון.
אין בעיה.
אין
עד שאתה לא דואג לאלף בית גימל. שום דבר שאתה מבקש לא יעבור אצלי בוועדה.
ואם הוא גם יעבור אצלי בוועדה, זה יעבור הפוך ממה שאתה ביקשת.
אז יש פה יחסי גומלין משמעותיים בין הכנסת והממשלה. אני חושבת שלנו כחברה אזרחית חשוב לדעת שהכלים האלה הם נתונים, ובאמת מספיק שהם... במקרה הזה זה יו"ר ועדת כספים, שזה באמת הפוזיציה המשמעותית ביותר בהקשר, אבל גם חברת ועדת כספים שהצבעתם נדרשת כדי להעביר בקשה של האוצר או משרד כזה או אחר, נוהגים לפעמים, לעתים, להתנות את צמיחתם בתנאי שמשהו אחר יתוקן ויועבר.
שהאג'נדה שלהם, שבזכותה, אני מקווה, נבחרו לכנסת, היא זאתי שתיושם. ויש לזה, יש לזה מחירים.
רואי, נציין, פוליטיקה. גם אם הנושאים לא קשורים בשום צורה בעולם.
נכון. נכון. זה הטיקט שלהם.
אני זוכרת סיטואציה בה ליוויתי את אחד מארגוני החברה האזרחית בכנסת. ועדת הכספים הייתה אמורה להעביר תקציב נוסף למלחמה בבטיחות ילדים. פתאום מופיעה חברת כנסת מטעם הקואליציה, בזמנו ישראל ביתנו, ככה במקרה, ומניחה ערער על החלטת הוועדה להעביר כסף לנושא. וככה אנחנו בלחץ והולכים לברר עם חברת הכנסת למה היא שמה רער, למה היא מתנגדת להעברת הכספים לבטיחות ילדים, הרי נושא שבקונצנזוס. והיא אומרת, לא, סליחה, זה בכלל לא קשור אליכם, יש משהו אחר שאני רוצה לקבל מהאוצר בצורה בוטה. אתם הכלי שהשתמשתי בו כדי לקבל את ההבטחה האוצרית שהובטחה לי. אז כן, זו הפוליטיקה, ואני תמיד אומרת, אפשר להסתכל על זה בצורה צינית, ופשוט אפשר, בתור חברה אזרחית, כדי למנף את היכולות שלנו וההזדמנויות שלנו, באמת, באמת להשפיע על מדיניות ציבורית, היא ללמוד לשחק את המשחק, וללמוד את חוקי המשחק, כדי להצליח למנף אותם לטובת האג'נדה שלנו.
המשחק הזה הוא משחק פוליטי, והעניין שלו הוא כוח פוליטי. אפשר לבוא עם כל הכוונות הטובות ועם כל הרצונות הטובים, אבל עם זה בסופו של דבר לא הולכים למכולת. אם לא נדע לגייס את החברה האזרחית, לא תדע לגייס לרעיונות שהיא רוצה לקדם, היא לא תדע לגייס את חבר הכנסת או את המשפיע, זה פשוט לא יקרה.
אנחנו תמיד, אני נוטה להגיד, רואי, שאומנם יש 120 חברי כנסת, והם כולם משוייכים לסיעות כאלה ואחרות, אבל במובנים רבים, אני רואה ב-120 חברי הכנסת כ-120 סיעות. ובמיוחד בימים שאנחנו נפגשים בהם, כשהקואליציה היא מאוד צרה, אבל לא רק בממשלה הנוכחית, ממשלת השינוי, גם בממשלות קודמות, כל של חבר כנסת הוא מפתח. וכשחבר כנסת אחד מתנגד
או סתם לא מופיע לדיון,
או סתם לא מופיע לדיון, אבל הרבה פעמים זה מלווה בהד תקשורתי, ואומר, אני לא אתמוך בתקציב המדינה, אם לא תוסיפו תקציב לאנשי המילואים, אם לא תוסיפו תקציב ל... תגיד אתה, באמת, you name it, אני לא תומך בתקציב.
חצי תקן של כוח אדם לשגרירות שלנו בסינגפור, יכול להיות כל דבר.
כל דבר, ולמעשה אנחנו צריכים לזכור שכל חבר כנסת, במיוחד בימים של קואליציה על חודו של קול, יכול להיות משקולת ומשמעותי, ולמעשה מתנהל מסע ומתן מאחורי הקלעים בין משרד האוצר לבין חברי ועדת הכספים, כדי לרצות אותם ולתת להם את מה שהם מבקשים לקדם, כדי שהאוצר יוכל למלא את המדיניות שלו בדרך שהוא התכוון
נכון,
אליה.
זה נכון, זה כל כך מדויק. בסוף אנחנו בכנסת.
אז אתם רואים, סטס ואתה כחלק מלשכתו, מפעילים את מילת הקסם מול האוצר והממשלה.
ואת כל השרירים, ואת כל השרירים, עד שהדבר הזה עובר. יש לי עוד שני לקחים. אחד, זה שצריך לגבש קבוצות אינטרס. זאת אומרת, לדעת, אם יש תחום מסוים שחשוב לך, תסתכל ימינה ושמאלה, לעבוד עם חברי כנסת אחרים. הרבה פעמים השיוך הוא לא קואליציה ואופוזיציה, לעבוד עם חברי כנסת אחרים, לעבוד עם החברה האזרחית, עם הקבוצות השונות שגם יש בה, ולדעת לרתום אותה לטובת המטרה המשותפת הזאת. לשים קצת את האגו בצד, לפעמים, לא תמיד, לשים את האגו בצד ולהתקדם בנושאים שחשובים לך.
בעצם אתה אומר, הקמת קואליציות רחבות בהכרח משפיעה על הסיכוי ועל יכולת השכנוע של חברי כנסת מסיעות הבית השונות, לא בהכרח אותה סיעה, לקדם את הצעת החוק, ויש חשיבות רבה ליכולת עבודה משותפת עם ארגונים שונים, אקדמיה, מובילי דעה, חולי וחולי, לרתום את כולם לטובת אותה המטרה.
לא תמיד גם קל לחברי הכנסת לבוא וליצור את השותפויות האלו, ולכן החברה האזרחית, האקדמיה, היא יכולה לעזור לגשר על הפערים האלה, כי זה נושאים שהם לא נתונים במחלוקת. אז פתאום יותר קל לקשור את הקשרים האלו. ויש עוד לקח, והוא הנושא של המומנטום. הנושאים האלו צריכים להיות ולהתבשל על סדר היום. הם יכולים לקחת זמן, הם יכולים להיות עוד מכנסות קודמות. אבל ברגע שמזהים איזשהו מומנטום, ומזהים איזשהו אירוע תקשורתי, חייבים לרוץ עליו ולנצל אותו, כי אחרת זה פשוט לא קורה. צריך להקשיב, להכיר את מי שנמצא מאחורי הקלעים, לזהות את האירוע ולרוץ עליו במלוא הכוח, כי אחר כך, 5 דקות אחר כך הוא כבר נעלם.
רואי, זה כל כך נכון מה שאמרת עכשיו, ואני חושבת שגם חלק מהעבודה היומיומית בקרב קובעי מדיניות, וגם העבודה שלי, היא לזהות את ההזדמנויות ולזהות את האינטרסים. כי שם למעשה נמצא הכוח והיכולת שלנו, ואם נהיה קשובים, היה פה באחד מהמפגשים שלנו חבר הכנסת איתן כבל, שאמר, יש דברים שמניחים כדי שיבשילו, אני מצטטת אותו, וזמנם יגיע לכדי מימוש, אז והוא אמר עוד דבר מאוד חשוב שאני מאמינה בו, שידע זה כוח. ככל שנהיה ערים יותר לתנודות, לשיח הפוליטי, ליומרות, לאינטרסים, למה כל חבר כנסת, שר או שרה רוצים לממש ולהגשים, ככה נוכל לזהות ביתר קלות את חיבור האינטרס שלהם עם האג'נדה שלנו, ונוכל למנף את היכולת שלנו להשפיע במומנטום הנכון והמדויק.
זה נכון, באמת.
רואי, איזה כיף שהתארחת, התארחת אצלי בפודקאסט ובאולפן, וככה תרמת מהידע שלך למאזינות ולמאזינים שלנו.
בשמחה, בכיף, ממש ממש בכיף.
ואני מודה לך, ובאמת עוד לא אמרנו מזל טוב בר מצווה על הצעת החוק שאתה קידמת.
שחבר הכנסת
סטס מיסז'ניקוב, יו"ר ועדת הכספים, קידם. אתה בורג משמעותי שיזם והביא את הרעיון לשולחן, זיהית את ההזדמנות ואת הערך הדרמטי של הצלת חיים, מתוך כתבה אחת שקראת
מסתובבים בישראל כמה מאות אנשים, אולי כמה אלפים, שהחיים שמסתובבים פה בינינו, שהחיים שלהם ניצלו בזכות הדבר הזה. זאת אומרת, זה זכות לקום בבוקר. זה משהו שהוא מדהים, זה בכלל בכלל לא טריוויאלי. וזהו, מכתבה אחת קטנה.
מדהים, 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 רואי. אשריך.
תודה.
תודה שהזנתם והייתם איתי. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחריי באתר שלי www.zohar-levy.com, בפייסבוק שלי, בלינקדאין או בטוויטר. תרגישו חופשי לעקוב ולשלוח לי תגובות ושאלות. ביי!